יום חמישי פרשת מיקץ, נר רביעי של חנוכה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם תיאור היסטורי מעמד המרטיט של סיו במחזור הראשון של הדף היומי בשנת הפריש צדיק א' בהיכל ישיבת חך מלובלין והשתתפות יוזם הרעיון ומחוללו הגאון מאיר שפירא זצ"ל. תיאור נפלא של הרב גנץ, לא נוכל לקרוא את כולו, שאורך אתם מוזמנים לראות אותו בפותח. מה שהוא כן מביא פה, השבע שנים הייחודיות שבהן לראשונה תולדות העם היהודי נלמדו דפי הגמרא יחד שבטי ישראל בכל מקומות לשבותיהם, כשהרעיון האדיר חוצה יבשות מאחד את כל ישראל בתפודות הגולה בלימוד אחיד, בתקווה שאחרי שבע שנים או יותר תקם מאזנם הכללי ב-2744 דפי גמרא. קלה הדור החשוב, כבוד רב לאותו גאון וקדוש רמי שפירא מלובלין, העריצו אותו ביותר על ההצעה הגאונית שהוכיחה יותר מכל כי לא אלמן ישראל יש עוד תקווה לאחריתו. שהוא ביקר ברדין רב מאיר שפירא, אמר לה חובץ חיים, תודה לכם רב מאיר, אלפי כיסאות בגן עדן, יגידו לכם תודה שגאלתם אותם מהבדידות. רימה כבוד אותו חושב שהכיסאות מיועדים לנוחי גן עדן, שהכיסאות המיועדים לנוחי גן עדן מסומנים בשמות השמיים, לא ולא. כיסאות מסומנים לפי שמות המסכתות שבש"ס. הוא הסביר, הכיסא אחד רשום מסכת סבס, על השני רובי וכן הלאה. יהודי כשלמד מסכת ברוכס, מגיע השמיים ומושבים אותו על כיסא שמסומן ברוכס. כמובן שכל הכיסאות שהמסכתות שלהם נלמדות תפוסים על ידי לומדיהם, ואילו מסכת זבוכים, מנוחס, הכיסאות שלהם ריקים ושוממים, סבא כבודו, הוא גרם שיתפסו גם בכיסאות האלה. האם הם לא יביאו לו תודה שגלה אותם מהבדידות? את עולמו ראה רבנו בחייו בריבוי לומדי הדף היומי בסיום המסכתות השונות. החגיגות העממיות שהתקיימו בכל אתר ואתר, עם סיומה של כל מסכת ומסכת, במחזור הראשון שעוד היה בין החיים עלי אדמות, האדרנים שנאמרו על ידי המועדה עשרה, בגדי השורים ואישי ציבור, כל המסיבות הפומביות, סעודות המצווה, שנערכו ברוב המדרת מלך, הם שימשו כוח דוחף להגביר את לימוד התורה, להרמת קרנה של יהדות החרדית בכל מקום ומקום. שאני נזכר באותו ערב משחזר הסופר החסידי רב דוד הלחמי זכרונו לברכה, שם עם קורביו ומתלמידיו הנאמנים של רב מאיר שפירא מלובלין בספרו היחל ומחוללו, הוא אומר, אני לא יכול לשכוח שום אופן את הרושם שזה עשה עליי. הוא מעלה זה, הוא אומר, אני רוצה לעלות בזיכרוני מחדש לרענן אותו. דבר בערב הראשון שהתחיל ללמוד לפעמים בפולין, באירופה, בכל כדור הארץ. ההתעוררות הייתה גדולה לאין ערוך, בכל בתי המדרש שבעיירה הייתה תכונה רבה. ראיתי בין מנחה למערב עשרות בלבטים מכל הרחובות הולכים לבית מדרש שמחזיקים ביד גמור מסכת ברוכס. עוד לא הספיקו להכין גמרות לכולם, אז כל אחד הביא מהבית. הבית מדרש הגדול בית הכנסת המרכזי גמרו מערב ובאופן ספונטני הוא התמלא במאות לומדים שהתיישבו לשולחנות המיוחדים. ראש השולחן התייצב למדן העירה, פרנס העיר. וככה היו לומדים גמורה עם רש"י. הפנים חדשת בראש השולחן כבר אמר הרבה לכל המסובים, כל אחד ואחד היה מאושר שישמע שיעור דף גמורה יום יום מפי המגיד שיעור. בפעם הראשונה בתולדות היהדות החרדית חגג ציבור של עשרות אלפי יהודים ב-15 בשבט תפריש צדיק א', את חג סימפרסטר שבעל פה. שיוזמו של הרעיון המופלא עומד במרכזה של היהדות הלומדת ומנצח בכל עוז על המלאכה. הכנות רבות נערכו בלובלין לקליטת המוני האורחים לקראת חג התורה. לכבוד המאורע מרומם פרסם מאיר שפירא דברים שהוא הביע את רחשי ליבו. יום הראשון של ראש השנה תרפ"ד נטלו היהודים בידם את המסכת הראשונה. התחילו ממש מאלף, ממה שקורה משמע, והנה כולם עומדים ביום הזה ראש שנה לאילנות, והמסכת האחרונה של השס בידיהם עומדים על סף כל השוין הלוחס בכל יום. 2,700 ושני ימים חלפו. מזק, כל יום שעבר, דפדפו ידיים דף נוסף. ככה הוא מתאר את כל העניין ומליב את כולם. הוא נטיב עם רבי שפר לשקף ולבטא את ההתרגשות של כולם לקראת סיום המחזור הראשון. הוא קובע שביום זה של סיום השס מתבצרת עמדת כוח זו ביצור משנה, כולם בלי יוצא מן הכלל תקונים להגביר חילים לעמדת הכוח של הנדף רעימי. וככה הרב שמול צביגן צליטה בקשרונו מעריך ומספר על מה שהיה. זמנים לראות את זה בהפותח ולרוות נחת. אנחנו ממשיכים מיליון דיומי על חנוכה. מדי מדליקים נרות בערב שבת חנוכה, אז קודם מדליקים את הנרות ואחרי זה את נרות שבת. אישה שמדליקה נרות חנוכה בעצמה וכבר הדליקה נרות שבת, אותו דבר איש שקיבל עצמו את שבת, אז הוא לא יכול להדליק, ובקש מהמישהו אחר שיעשה את זה עבורו. ויוציא אותו ידי חווה, את הברכה של שורצוניסים ושחריונים יכולים לברך בעצמם. הבן איש חי כותב בשם האריזל, שגם כשהאיש מדליק נרות חנוכה, והאישה נרות שבת, יש עניין על פי הקבלה להקדים את נרות חנוכה לנרות שבת. בנוגע לזמן ההדלקה בערב שבת, לדעת רבי משה פיינשטיין, אפשר להדליק את נרות חנוכה והשבת בזמן שמדליקים נרות שבת כל ערב שבת. אין צורך לאחר ולהדליק אותם סמוך לשקיעה, כמובן שחזל קבעו לערב שבת זמן מיוחד הדלקת נרות חנוכה, דהיינו סמוך לנרות שבת. זה לא כמו הזמן ההדלקה שימות החול שהוא בזמן שקיעת החמה. אבל מורן הגריס של יושי וזצל הורה לאלו שנוהגים להדליק נרות שבת 40 דקות לפני השקיעה, שידליק נרות חנוכה 35 דקות לפני השקיעה, ואחריהם נרות שבת במטרה לקרב קצת את הדלקת נרות חנוכה לשקיעה. ואור לסיונום כתב שצריך להדליק נרות חנוכה 20 דקות לפני השקיעה. חפץ שמשמש כבסיס לחפץ מוקצה אסור בטלטול בשבת, אבל אם הוא משמש כבסיס לחפץ שמותר בטלטול, וחפץ היתר חשוב יותר מחפץ המוקצה, אז הוא מותר בטלטול. לכן שולחן שהניחו עליו נרות שבת נעשה בוסיס אסור לטלטל אותו, אבל אם הונחו עליו בעוד יום, גם החלות או היין שמיועדים לסעודה מותר לטלטל, כי החלות והיין חשובים לאדם יותר מהנרות. לדעת החזוני שאומר משה פיינשטיין והרב ווזנר, שגם הנרות מונחים על גבי פמוטות ששוויים רב בהרבה משל החלות והיין, עדיין אין השולחן השאר כבסיס דבר אסור, כי מידת החשיבות נשמעת לפי מידת צורך האדם. החלות והיין נצרכים בשבת יותר מהפמוטות. אמנם לדעת הגעה שאז אוירבך זה נקבע כן לפי ערך הרפצים, אבל יש שכתבו שגם לדעתו ייתכן, או בלי ייתכן, שגם לדעתו אפשר להקל בהנחת חלות בעין השולחן, כי השולחן מיועד לסעודה, עכשיו בעיקר כבסיס של החפצים שנחוצים לסעודה. אבל שולחן המגע שהדליקו עליו נורות חנוכה, דעת הגריש של יושב, שאם גם אם מניח עליו דבר רטח חשוב יותר, היה אסור לטלטל אותו אחרי שקבע נרות, בגלל שבזמן שנרות דלקו בן השמושס, היה אסור להזיז במקום ההדלקה. וגם במקום ההדלקה עצמו, תתחיל אין להזיז אותו, וגם לא להחזיק אותם ביד. ומילא אסור היה לטלטל גם את השולחן, מכלל הוא בידינו שדבר שהוקצה לבן השמושס, הוקצה לאכול השבת, וכך דעת, וכן דעת, נגרח קניבסי. אבל לדעת רב ניסין מותר לטלטל אותו, כיוון שאיסור הטלטול בין השמושס מצד הלכות חנוכה, אבל לא מצד הלכות מוקצה של שבת. אז לא חל על זה הכלל שדבר שהוקצה לבין השמושס הוקצה לכל השבת. מה גם שגם מצד הלכות חנוכה מותר לנענע קצת הנאות עם עוד חול או אותה שולחן. אם כן, לא היה איסור טלטול על הבסיס לבין השמושס. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. מה איזה מופלא שספר הגרש רביבו שליטה, ראש ישיבת תורס דוד, עם התלמידי מורן הגראי לשטיימן, שהובא בגילון בחזיסה. ספר זה באספד על הרב שטיימן. קרא לפני 13 שנה, הוא שמע מראש כולל בבני ברק הרב פנחסי, שהבן שלו למד אצלו בישיבה, היה לו ידיד, שהיה קבלן של עבודות ניקיון. אחד בימי שישי לפני שבת בר מצווה שהוא עשה לבן שלו, תורר בינו לבין העובדים הערבים סכסוך כספי, משתלטו עליו, לקחו אותו עם הרכב, כשהם רוצים להגיע לעזה חד ושונים.
ושבדרך הייתה ביקורת של הצבא, אז לקחו אותו לאיזה כפר אחר, הכניסו אותו שם לאיזה מערה בערים, אמרו לו שהימים שלו ספורים. כשהגיעו שעות הצהריים והוא בושש מלחזור הביתה, אשתו התקשר בדאגה לרב פנחסי, שהיה ידידו, ותראה לו את דאגתה, הם פנו למשטרה, כיוון שהעם דובר בערבים תושבי השטחים, המשטרה עבדת השבק וחקרות, בדיקות, ואינוח נתונים מצלמות תנועה, גילו שהמכונית נכנסה לכפר ערבי עוין. אנשי השבק אמרו למשפחה שבשביל לטפל בזה, צריכים להפעיל את הסיינים שבאותו אזור, לא יודעים כמה זמן זה ייקח, וגם לא יודעים מה המצב שלו כרגע. כמובן שהמשפחה הייתה בדאגה עצומה. הרב פנחס החליט ללכת לבית של הרב שטיינמן לבקש ברכה. ויצא, זה השעה לפני שבת, דפק בדלת, לא ענו, דפק חזק יותר. עד שהרב שטיינמן בעצמו פתח, שאל אותו מה קרה, סיפר לו את זה. אז הוא שאל את הרב שטיינמן, שאל את הרב פנחס איך קוראים לו אותו יהודי. הוא אמר לו את השם שלו. שאל אותו עוד פעם. אמר לו, שם שלו ושם של האמא. פעם שלישית. הוא שואל, והוא שוב חוזר על השם. ואז אמר לו הרב שטיינמן, והוא לא בכלל סכון, הוא לא בחזקת ערבים. הרב פנחס התאמה, שבק מעורב בזה, הם יודעים שהוא בחזקת ערבים בסכון. אמר לו שוב פעם הרב שטיינמן, והוא לא בכלל סכון, וסגר כזה. שבת הבוקר, הגיע אותו יהודי, שלום לביתו, אחרי שהוא חולץ בהצלחה מאותו כפר. אחרי רגעי התרגשות והשמחה, אז הרב פנחסי פנה אליו ושאל אותו, איפה היית בשעה זאת וזאת? אמר לו, זה היה בדיוק 5 דקות אחרי שחילצו. אלא שאז לקחו אותי לחקירות וכו', ולכן זה התעכב. עד שבת הבוקר, איך אפשר לדעת? איך אפשר לומר לבן אדם, הוא לא בחזקת סכנה? אמר הרב רביעו בהתרגשות, זה עיניים של אדם קדוש, שרואות למרחו. אנחנו ממשיכים עם הדור, סגולות וישועות. השבת הבאה לנו לטובה פרשה סמיקת, אחת השבתות הנדירות בשנה, שמכונות בפי הצפתים, שבת רב לייב, מה המקור שלה, של הסגולה הפלית הזאת. 1 ו-5 ערב שבת קודש, בערב ראש חודש, אחר חצות בשחיים העתיק בצפת, הגשם שניתח על בי בשחיים העתיק לא מונע מהם מאות אנשים לעמוד ולשבת, ליד המצבה שחרחרה, להתיר בתפילה, שם מכל הידות, מכל הסוגים, מכל המינים והצבעים של הכיפות. מי לא מכיר את הסגולה הזאת? כותב הרב אברהם ישראל פרידמן במגזין במה. סגולה פלית של שבת ערב ראש חודש. לא ידוע מהן המקור שלה, בדיוק כמו דמותו של רב לייב, שגם היא אפופה מסתורין. אם זאת דוקטור יצחק אלפסי, וחוקרי החסידות הנודעים שופנה שהמקור לסגולה הזאת יסודה בבית ישראל, שאמר למקורבים שלו שראוי לעלות על כיוון של רב לייב, הוא בא בספר של הרב שלום דובר לוין, שרב לייב יחד עם רב שמעון שמרלינג, היה בין מייסדי היישוב בחברון, נקרא גם רב לייב מחברון, גם עולה בעל היסורים, הוא רק גדול בתורה, ירא אלוקים, בסוף ימיו נסע לירקוד לצפת, נפטר שם זקן לשבעה ימים, ציווה לפני מותו שמי שתהיה לו איזה צרה רחמנא ליצלן, שטח על קברו והשם יעזור לו, וכך עושים עד היום. בספרו אנציקלופדיה לחסידות הוא מקדיש, אותו חוקר בכיר דוקטור יצחק אלפסי, כמה מילים על רב לייב על האיסור, שנפטר בט"ו בחשוון, תק"ז, עם מגדולי תלמידיו של בעל התניא, שאותו פגש בביקור במוילוב. חסידי חב"ד היו מרבים לדבר על גדולתו של רב לייב, שביקשו מהבעל התניא שימנה את רב לייב למנהיג העדה, סביבתם של קבוצה של חסידים בטרקיש, במוילוב. אז הבעל התניא לא הסכים, הוא אמר שמנהיג צריך לדעת כאן בעניינים גשמיים, ורב לייב מופשט לגמרי. על הקבר שלו אין שבח, רק נאמר בו, פה ניתן הרב רבי לייב בחברון בעל הישראל. לאף אחד מן החוקרים אין בדל מידע למה קוראים לו בעל האיסורים, אבל עובדה היא שרבים בעלי האיסורים כיום מגיעים דווקא אליו, במקום שמרגישים שהם יכולים לשתף בהצהרה ומועקב על העתיר כדבורי למענם. הרב אליעזר לזר מצפת, שעוסק בהנצחת זכרו, הטוב של רבי בעל האיסורים, נכנס פעם כמו הנגרר שטרן לבקש את הברכה שלו. הוא שאל את הרב חיים קניבסקי, למה הוא נוהג לשגר גבי צדקה לצפת, אם יש בדבר מיוחד, ואמר לו, שבצפת יש ברכה מיוחדת שהביסוסף קבור שם. ואנחנו משכים רבותיי, עם עוד דברים נפלאים. עוד דברים שקשורים לשבת חנוכה, אז כבר קודם דיברנו על נר חנוכה ונר שבת, מה קודם? נר חנוכה ונר הבדלה, נחלקו הפוסקים הראשונים והאחרונים להדליק קודם נר חנוכה או קודם הבדלה, דעת השוכנוך והרמו קודם נר חנוכה ואחרי זה הבדלה. בגלל שבכל שמאחר את יציאת שבת הרי זה משובח. ואפילו שהוא כבר יצא, הוציא את השבת בהבדלה בתפילה, אומר הפרמגונים שעדיין, שלא תראה עליו שבת כמסוי, שמר להיפטר ממנה. אמנם דעת אותה זה עוד ראשונים ואחרונים, להקדים נר חנוכה לנר הבדלה. הוא כתב שהעובדים בדקה שצריכים לעשות הגדלת שוכנוך והרמו, נר חנוכה לפני הבדלה, אבל הבא כל אחד יעשה כעצמו, דוד כמר עובד, וענה לנר ופשטה. המנהג הנפוץ בקרב קהילות אשכנז, להדליק נר ואחרי זה להבדיל. קהילת החסידים, התימנים, בני דת המזרח להבדיל ואחרי זה להדליק נר חנוכה. לבד מהסיבות הלכזות שאותו דור שאין אותו דור ושפרסים מניסי עדיף, יש בזה גם טעם גדול על פי הסוד. חימום לביבות בשבת חנוכה, מותר לנך בשבת סופגניות או לביבות על סיר שעה לפלטה, או מעל מלחם השבת לחיות, אבל אין בזה משום חשש בישול אחר בישול, אבל לא נניח על הפלטה עצמה כי נראה כמבה שלי. זהירות בתאות בברכת המזון, בשבת קודש דור יש לזהר ושני תוקף, בטר זהירות שלא תאות בברכת המזון, מי שתראה חלילה בברכת המזון, לא להכניס את עצמו לסביר ספק גדול בהלכה. אבל גנב רום כותב שמי שמרח בשבת חנוכה על קירת של חנוכה בעל הניסים, אבל לא אמר את זה, חוזר ומברך, לא יזכיר שבעל הניסים. אבל הרבה חולקים על דבריו, טענים שאם הוא חוזר ומברך, הוא צריך לומר שוב גם בעל הניסים, שהוא חולה חלק מברכת המזון, קרה גם פסק המסתמורה, כדי מאוד להיזהר. אמר תהילים, סליחה, אמר הלל באמירת תהילים, אמר אחר כך הלל בלא ברכות, כי פעם שהוא יצא ידי חובה, אז איך הוא יכול לברך? אם הייתה דעתו בראשונה בפירוש שלא לצאת, זה כבר משהו אחר. האם מותר לצוות בשבת שיכינו את הנרות מיד אחרי שבת? השולחן ערוך פסק שכל דבר שאין בו צד יותר לעשות אותו בשבת, אסור זה להגיד לחבר שלא יעשה את זה אחרי שבת. אבל הגאון הרב ציון פרמן כותב בספרו של מטוידו, לכן שמותר, זה דבר מצווה. וגם שזמור כתב שיש עשרים, אפילו דבר מצווה, הוא רואה שהרבי המאמור חבר כסף התירו, הוא בא בשם הגרח קניבסקי, שעשר לעשות את זה. לקט דיני מוקצה שנפוצים בשבת חנוכה. מי שנוהג ללבוש את בגדי השבת והדלקת נרות חנוכה, במשך ימות השבת צריך למשש את הכיסים, שלא נשאר שם משהו. מטבע שאדם קיבל מאדם גדול, מותר לטלטל אותו בשבת לצורך שמירה, אומר התשובה עצמן עובד. מי שמניחים את נרות חנוכה, במקום שיש חשש בילדים, ורוצים להעביר אותה, אחרי שהם יחבו הנרות למקום שהם יחוץ להשיג אדם של ילדים. אז הוא צריך להניח אם בעוד יום דבר יותר חשוב על המקום שעליו מונח את המנורה, יהיה בסיס דבר אחר ועמותו. יש הסומכים להתיר גם מנחין דבר יותר על המגש, יש מפקפקים בזה. אם נשברו כוסיות לשם של נרות חנוכה, יש בחדר ילדים או כאלה שהתקשרו להסדר מהשברים, מותר לפנות אותם ומותר לנקות לידיים את השברים שלא הזיקו. שם למאור שרור רק להדקה, ולא לאכילה הוא מוקצה, שהוא יטלטל אותו. אפילו יוצא גופו עם מקויים. תפילה שלא דלקה בערב שבת, בנשמו שסורה עדיין לשימוש, מותר לטלטל את הצורך גופה מוקדמת. תפילה שדלקה בערב שבת, בנשמו שתפילה שהיא כבר קבתה, אסור לטלטל אותה.
בכלל באותה שבת, נרשת שעבה, אפילו הוא דלק כבר בחול, או שבת שעברה, כל שהוא עדיין ראוי להדלקה, מותר לטלטל אותו לצור גופו מקומו. קוציות זכוכית, נרות חנוכה שעומדות ליפול, מותר לתפוס אותם ביד ולמנוע את השבירה, גם אם השמן דלק בידי ערב שבת, כדי שלא נזכור עם התינוקות של הבית. קוציות שעוד מוכנות להדלקה שצריכים לשבור את הפקק לפני השימוש, יהיה אסור לטלטל אותם. אסור גם לטלטל גפורים, אפילו לצורך גופן המקומן. סביבון רגיל לא מוקצה בשבת, למרות שאסור לשחק בסביבון באופן שעל ידי שהיא לא יסבור מצד מסוים, יזכור המשחקים בחבת כלשהו. סביבון מנגן, אסור לטלטל אותו. אין לטלטל על מבדקה מגביעות חנוכה שמתארים מצוקת המשפחות כאבם ובחיים. סוגני השמונחת במקפיא היא לא מוקצה, משחקי פאזל. נעשה ציור שנעשה מהמצור של מנורה, יש להחליט שלא לטלטל אותם רק צור גופה מקומם. ילד קטן שמחזיק נרות חנוכה צריך להחמיר לא לאחוז מיודו של ילד בזמן שהוא חס במה. אתה רוצה לטל תמונות של הדקת נרות חנוכה, חצרות הדמורים ורבנים. דף מברכת חנוכה לא מוקצה כי אפשר ללמוד ממנו. חתן שקיבל חנוכיה לחנוכה ולא מדליק בו עד אחרי החתונה, ואת לטל אותה אפילו צור גופה מקומם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דף רואים בהלוכה, אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן תוף נון, סעיף א'. מהו איסור שאור בשאור? מהו היתר של יוצא השאר? ומה הדין באדם ששלווה חמץ לחברו סמוך לזמן הביור בערב פסח? כך ועל עוד עושים העניים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשורים פה הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת, וכדרכנו ללמוד גם אנחנו תהנה הדף רואים בהלוכה. ישראל שילבה חמץ לחברו בערב פסח, וסמוך לזמן הביור, הלווה חייב לפרוע אותה, למרות שאילו לא הלווה את החמץ, היה עמל ומוכב לבאר אותו, ואם לא נאסר בנה, כיוון שההלוואה התבצע בזמן שהחמץ נחשב לממון ככל חפץ לך. ואם הלווה ולא ביאר את החמץ, הוא לא יכול להחזיר אותו אחרי פסח, ולומר על מה הביאה השיחה לפניך, כיוון שברגע שלווה את החמץ, יצא החמץ מרשות עמל, והוא לא חייב לדמי חמץ. אם הלווה הוא גוי והחזיר לו לאחר פסח את אותו חמץ, יש מתירים לישראל לאכול אותו, ושזה חמץ של גוי שבר לו בפסח. אבל יש עשרים, בגלל שהחמץ נראה כחמץ של ישראל, שעבר עליו בפסח וצריך להחמיר כדי אז. מדאורייתא מותר ללוות כל דבר בשביל להחזיר דבר דומה, שהוא מחזיר את משהו לבא. אבל מכיוון שלפעמים מתייקר הדבר בין מועד ההלוואה למועד הפירעון, ונמצא שלווה מחזיר דבר שבריו רב יותר מזה שלווה, מערי זה קיריביס, אסרו חזל כל הלוואה של דבר תמוע דבר מלבד המטבע המקומי. האיסור הזה מכונה סייר בסיור, אבל אם הדבר מצוי בשוק והמחיר שלו קבוע, מותר להלוות אותו, האיסור הזה מכונה יצא השאר. תוכן בכמות מועטה, כגון אלו שרגילים שכנים ללוות זה מזה, אין איסור של סייר בסיור, וגם אם זה יתקר בינתיים, מותר להחזיר אותו. יתרה מזו, גם אם קרה שזה יתקר באופן שאפרה שמחירים בין שעת ההלוואה לשעת הפירעון הוא במידה כזו, שהדרך להקפיד, מותר להחזיר אותו, כאן שהלוואה נעשתה ביתר. נאמר מותרה בשם אלוהים אחרים, אלוהים שמע על פיחו, פרשו חזל שאסור לגרום לאחרים, ואפילו לגוי, להזכיר שם עבוד אזורה. ולכן אסור לעשות שותפות עסקית עם גוי, מחשש שיתחייב לשבועם, וישבע בשם עבוד אזור, כך מושג בשולחן ערוך. כתב הרמ"ו שיש שם הכלים בכך, בגלל שבזמננו הגויים נשבעים במשותף בשם שמיים ולאו בשם עובד אזורת. ואין איסור לגרום לגוי להזכיר שם עובד אזור בשיתוף, וגם אם איסור לפני עיוור אין לזה, אלא שעבוד בשיתוף אסורה רק לישראל ולא לגוי. ובאופן שסיכמו בתחילת השותפות שבכל ויכוח יכריע בורר שמוסכם לשניהם, ולא חיוב שבוע, צריך להשתתף עם הגוי לכל הדעות, שהרי לא יבואו לידי שבוע. עד כמה מיני לפעמים בהלוכה שילמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. חנות שייכת לגוי והעובדים של היהודים ונמצא בחמץ אחרי פסח. אם מוכרים בחמץ מסוגו של החמץ שנמצא, סביר להניח שמקור החמץ הנמצא בו הוא בסחורת החנות. הוא מותר בענה. אבל אם לא מוכרים בחנות חמץ מהסוג הזה, יש להניח שנפל מאחד העובדים היהודים ואסור בענה. קרה הפוך, שהחנות שייכת ליהודים והעובדים של הגויים, הדין בשני המקרים להפך. חמץ שנמצא אחרי פסח ברחובה של עיר באופן שלא ניתן להניח שנפל שם אחרי פסח, ולא ידוע אם הוא של ישראל או של גוי, מותר בהנאה. אני חלקו הפוסקים, הוא מותר גם באכילה. לפי גמיים אחורה, אני זכה בקצרה מה שלמדנו באותו יום, קידוש לבנה נחשב לקבלת תנאי השכינה. ולכן יוצאים מתחת לכיפת השמיים כדרך יוצאים לקראת מלאכים, ומותר לעמוד תחת ענפי האילן או מטריה. מי שמתקשר לצאת מחמת חולי וחולשה ומשימה כלשהי, לא יכול לקדש ברחוב, כגון שהמקום לא נקי וכדומה, רשאי לקדש בביתו מול פתח שיכול לראות דרכו את הלבונו, ולכתחילה פתח את החלון, אבל כשלא ניתן לעשות ככה מחמת קור, יברך שהחלון, למשל, יברך כשהחלון סגור, ויקפיד לראות את הלבנה עצמה דרך החלון, ולא רק את ההשתקפות שלה וכדומה. ויש שנהג לקדש את הלבנה מרפסת מקורה, כמו שנדע איתו, די בזה שיוצא ממקומו, כדרך היוצאים לקראת מלך, ואין צריך לעמוד דווקא תחת כיפת השמיים. דף היום תנו בבלי, איזה תכונה הסגולה לידת בנים, ומה עם וסת סירוגין? האם מותר לשאת אישה בשבת? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד במסכת נידה, דף סמך דלת. ולקראת סיום החפצים בחיים, חופץ חיים יומי, האם מותר לספר דבר שהוא לא גדול ברורה על אשת פנים לכאן ולכאן? אז מלכות, בכלל בית מלכות רכילות סעיף ב', אנחנו לומדים על אופן שבו אדם מספר לחברו מה שאמר עליו פלוני. אבל בדברים שאמר אותו פלוני, אין לו שמור דבורה של גנות, אלא אפשר לפרש אותם גם אחרת. אז זה כתב החפץ חיים, שאם הוא מספר את זה באופן שמשתמע מדבריו לגנות, אז זה ודאי אסור. וגם הוא אומר את זה באופן שמשמע ממנו לא לגנות, בכל זאת, אם הוא מכיר באותו אחד שהוא איש נרגן ותמיד דן את חברו כף חובה, כל מה שהוא עושה הוא מדבר בטח שכתבן נגדו, שיש קצת שנאה ביניהם, זה יהיה אסור. ובהגעה החפץ חיים מסתפק, מה הדין באופן שהוא אומר בלשון שמשתמע לשתי פנים ולא נוטה, לצד אחד יותר מהשני, וכשהשומע לא יש נרגן. יש לדון רבותיי, למה חפץ חיים לא הביא את זה גם בלחודש נורר? האם מותר לספר דבר שיש לו פנים לכאן ולכאן? אז ביור מוסוף הם מביאים שיש מי שכתב בנסיבות חיים, שייתכן שרק ברחילות יש צד איסור, אז הוא מספר את זה לאדם שעליו נאמרו הדברים, והם מגיעים לו אישית, ולכן יש חשש שיפרש את זה לגנאי יותר מאשר לשבח. שאין כן מלוש נורר שמספר לאדם אחר, אין חשש כזה. מאידך ייתכן שהספק שייך באמת גם לגבי לשנורק, כמו ברכילות, אלא שחפץ חיים מזכיר את זה רק כאן. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, אחרי שבסופר אומר שנר חנוכה, המצווה שלו משל השקע החמה, אז יש לומר שאם שקע החמה והאופק נחשך, צריך ביותר, ביתר שאת, להפיץ אור של אמונה וביטחון. תדל רבותיי, תדל בזמנים של צרה וחושך, להתחזק ביתר שעד באמונה וביטחון בהשם יתברך. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולם, שכיון נפלא, שבת שלום, חנוכה שמח וחודש טוב.